יום שלישי, פרשת וחנן. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום. דברים נוקבים שהשמיע הרב דרפקין שליט"א, ראש ישיבת גרודנה. הוא נשא את הדברים בפני בחורי הישיבה בבאר יעקב ובמועצת שבת פרשת דבורים. הוא העריך שם על חובת התיקון למידות והסינס חינום שהייתה בבעל שני. הוא אמר שהוא לא הבין למה זה סינס חינום, הרי היה לו סיבות לכל אחד שם למה הוא שנא את החבר שלו, אז למה זה חינום? הרי סיבות, אולי אף מי יודע, אולי סיבות מוצדקות. הוא אמר שאדם אחד שנא את השני לא מרואה לב, לכמו הסיפור על אותה גננת אומללה מפתח תקווה שנפטרה מהקורונה, כי ההורים שלחו לגן ילדים שצריכים בידוד. זה רואה לב והאכזריות שאין דומה לה, רציחה. אבל היסוד הוא, אומר רב דרפקין, שאדם לא שם לב, אדם פועל רק בשביל מה שטוב לו, בשביל מה שהוא צריך. מעבר לצורך שלו, הוא לא חושב בכלל, לא עולה בדעתו. הוא יודע שצריך לשלוח את הילד לגן, אז הוא שולח, הוא לא חושב בכלל. זה אומר הרב דרפקין, זה סינס חינוך. כשאדם חושב רק על מה שהוא צריך, זה רק זה מה שמפעיל אותו, הוא לא חושב בכלל על האחרים. ומעניין לעניין בויס העניין, בעלון השבועי, הטרס תפרס, מבואים בו דברים מהחברות של מורן הגרייל שטיימזלצל, הגויין רמושיוד השטיידר. אז הוא כותב שם שהוא מתפלא על אותם אנשים שטוענים שהרב שטיימן, אם הוא היה חי איתן, אולי נזהר בכל מה שקשור לנגיף הקורונה. ככה יש אומרים משום מה. הוא אומר, פור. הוא אומר, בדיוק הפוך. אדרבה ואדרבה, הזהירות שלו בכל מה שנוגע לחיי נפש הייתה נוראה מאוד. גם בדברים שאחרים אחזו להקל, אולי נותן מקום להקל בזה, הוא מדגיש עם פיקוח נפש לא משחקים. הוא גם ציטט הרב שטיידר את הדברים של מורן הגרייל קניבסקי. שבעניין של זהירות מקורונה, לא שייך שומר פתור עם השם, ובכל זאת באים כל מיני חכמים עם סברות שונות ומשונות להקל ראש בזה. בדברי חז"ל, שבענייני פיקוח נפש, ההנהגה האישית מהאדם לא שומר את עצמו, אז חז ושולם, לא מרחמים עליו מהשמיים. הוא מוסיף הרב שניידר ואומר, אמרתי בלבי משל, אם אתה עושה את שמועה באלמה, שיש איזה תולעת, איזה ג'וק, שלא רואים אותו, שהוא אוכל שטרות כסף. האם היה מישהו שאולי נזדר מלעטוף את הכסף היטב היטב וחשש שלא יאכל אותו שרת, אותו שקט? חיי אדם, אומר, אין להם ערך אפילו לא כ$100. ואנחנו ממשיכים רבותיי, סיפור היומי. סיפר גם הצדיק גרמליאל רבי נוביץ שליט"א על יהודית המתחכם יקר שהיה בירושלים, עלה הוא הגאון רבי נוביץ שובק זצ"ל. הוא היה ראש ישיבה של ספסמס הרבה שנים. מקי הדס שבעיר הקודש. בימיו התחיל עידן הפטיפון. מה זה פטיפון אתם שואלים? פטיפון זה המכשיר מוזיקלי ישן לפני שהיה טייפ, לפני שהיה דיסקים. היו מרכיבים על החוד של המכשיר הזה, תקליטי ענק של מוזיקה, וככה מתוך סיבוב התקליטון על המחט, אז זה ישמיע קולות של שירה ונגינה. גם לבתי ישראל קשרים וישרים נכנס הפטיפון. יכלו להשיג תקליטונים של שירה נעימה וקשרה, של מקהלות החרדים והיראים. אחרי זה כידוע זה הוחלף בטייפים, קלטות, בימים גם הטייפ עבר בין העולם. נגנים, דיסקים, איזה דיסקים נגנים, מי יודע מה זה דיסק בכלל היום. באותם ימים, הוא אומר הרב רבינוביץ, זה היה חידוש מרנין בבתי ישראל, בפרט של הדור הצעיר. הרחיקו מהבית ומסירות נפש את כל שאר הכלים הלא טובים, כדוגמת הרדיו ושאר מרים בשין, אז נמצא תחליף, נמצא עבורת תחליף לשמוע שירים יפים ונעימים. ועד מהרה הפך הפטיפון ללהיט כמעט בכל בית. גם הילדים של הצדיק, רב דוד שובק רצו מכשיר כזה. הם ביקשו מאבא, ביקשו שיקנה פטיפון. אמרו לאבא, אפשר לשמוע בזה? אין מישהו ניגונים, מהדרין מן המהדרין. אבל דעתו שרב דוד לא הייתה נוחה מכל העניין הזה, מכל החגיגה הזאת. זה היה נראה לו קלות דעת שקרובה לפריק הסויל, שתם נהנים לשיר מהשפה ולחוד. הוא גם חשש שיש בזה שאלה הלכתית של תקנה של איסור זמר, שעומדים בגמורה בגיטין. והפוסק ביושע, אל תשמח איסור על גיל בעמים, שכבר ריח בזה גדולה הפוסקים. הוא ככה התלבט בזה. אפילו שהוא רשבי כבר נכנס בהרבה בתים קשרים, בכל זאת הלב שלו, הלב שלו לא נתן לו. אז אמר לילדים שלו, נראה עוד שבועיים. טוב, אבל השבועיים גם עברו. ואז שוב הילדים, שאלו, נו, עבר שבועיים, מה קורה? אמר להם, רב דוד שובק, תשובה מדהימה, רבו ישראל. תאמינו לי, ילדים יקרים, שהתקווה שלי הייתה, היה לי תקווה כל כך חזקה, שעד שעברו השבועיים האלה, בטח ברבו המשיח, לא נצטרך לכל הכלים האלו, בגלל שהשמחה של ישראל תהיה כל כך שלמה בבין הביס המקדוש. וגם מצד הלוחה כבר התבטל כל האיסור, שלא נתקן אלא מחמת החוג. לכן אמרתי שנחכה שבועיים, לא עלה על דעתי, שיתכן מצב כזה, שבעוד שבועיים עדיין נשאר, עומדים באותו איסור השם רחם, בתוך הגלות הקשה, המשיח עדיין לא בא. אלא מתחו, אומר הרב רבינוביץ, מה זה טיב של ירושלמי יהודי? כמה ציפייה לגאולה, לגאולה שלמה והשתתפות בצער השכינה, היו מלאים כל ימי חיים, החק אלוהי בכל המשיר. ואנחנו ממשיכים עם האמונה המוחשית אצל הצדיקים ויהודי הדורות הקודמים בביאת המשיח. אחד מגדולי האדמו"רים בדור האחרון עלה פעם למעונו של הלב הרבר בקודש רבי משה מורדכי. זה היה בחודש האחרון והצליחו, זה היה תחילת שנת תשל"ה. אמר אותו אדמו"ר בלעת קודש, שהרב הקודש מקומרנו כתב על תשל"ו, שזה שנת גאולה, ויבוא גואל צדק. נענה לעומתו, כן, זה היה סליחה בסוף, זה היה בחודש אלול של סוף ל"ד. אמר לו, הלב רבי, אני מאמין תשל"ד. כאומר שעל יהודי להאמין שבזה השעה ממש, שיבוא משיח צדקנו לגאול אותנו, אפילו שעדיין שנת תשל"ד, וחזשו להם לדחות הקץ עד תשל"ו. היה איתו עוד מעשי עם משה מורדכי מילר, כשהוא פגש את הרב הקודש מביאלי בקויסה במוצאי תשבו, שאל אותו איך עברה עליו התייני. טוב, ענה לו מה שענה לו, אחרי זה שאל אותו הרב מביאלי, איך עבר הצום על מר? אמר לו, עלי לברב, היה לי סם מאוד קל, כי לא חשבתי מתחילת התענית, לא חשבתי מתחילת הצום, שאני עומד להתענות כל הצום. כל רגע אמרתי, הנה, כבר מגיע. התהפך הצום לסוסן ולשמחה, וממילא, תענית לא הייתה קשה. ואכן, מלפונים היו בני ישראל הקשרים חיים באמון השלימו, מקיימים בנפשם אחר כאלה בכל יום שעובד. כמו שסיפר הגאון רבי חיים זוננפלד, לפני זכר צדיק לברכה, שאנשים צדקניות שבפרשבורג, היו אומרות אחת לשנייה, אז היא תבשיל הכנת בבית היום, אז היא אמרת לה, הכנתי ארבד. למדתי בשלימים ממחר, אז היא אומרת, אני מסתפקת אם להכין לוקשה או קשה, אבל המשיח בטח הגיע, אני כבר אשאל אותו. היא אמרה לה, ומה תעשי אם הוא לא יבוא? אמרה לה, איך את מדברת? איך את מעיזה להגיד שאולי הוא לא יבוא? עד כאן הדברים הנפלאים האלה, דיבר הפרשי. אבל איך זוכרים להתאבל מעומק הלב? זו שאלה ידועה. ועתיקת יומי, כבר דשו ברבים. יש הרבה תשובות, אבל דומה שהשאלה, שאלה חזקה יותר מכל התשובות. רובם של ימי בין המצרים כבר מאחורינו, תשבוע בפתח. אז בגיל המכר נאור, יש התייחסות מעניינת ומחכימה לשאלה הזאת. אבלות, הוא אומר, זה לא התלהבות, לא רק זה, אלא לב יבש. והתום הוא המתאים יותר לאבלות, זאת אומרת, לא רק שלא להחשיב, שאין להחשיב את הלב היבש והתום למניעה, אלא אדרבה להשתמש בו ככלי עזר וכמסייע לאבלות הגדולה. ממש ככה, כשאנחנו יושבים על הרצפה, אבל אם אנחנו רואים מסמים גדולים, לא דרשים איתנו בדווקא לב בוער מתלהבות וכחיות קורות לב, העיקר מה שרוצים כאן פשוט יושב ודומם ולחוב את הכאב. הרי לא כך כתוב באיכו. ישבו לאורץ, ישבו לאורץ, יתנו זקני ציון, לא כתוב שכאן, ישבו לאורץ, יתלהבו זקני ציון. הוא נשאל השואל, כל זה נכון כשמדובר באחד שהלב שלו מלא, כאב ואבלות, לכן זה בא לידי ביטוי בשתיקה ודממה. גם אם הוא לא מתלהב ומתרגש, אבל אנחנו, הרי הלב שלנו אטום לגמרי, לא מרגיש בכלל את הצער של האבלות. אז האמת היא שכולנו מתקבלים, כולנו מצטערים, כולנו כאובים, כולנו דוב ליבנו על הרחוק שלנו מהשם, על השקיעה שלנו בתבס ואב לעולם הזה. וכולנו, מר לנו ממוות על הרחוק ממקור חיים. אין יהודי שלא כואב לו הלב. אבל הוא אומר, במשך השנה יש לנו שלל דרכים איך ואמצעים איך להסתדר עם הכאב הזה כביכול. יש לנו שיטות מגוונות, איך להשקיט את הכאב או להתעלם ממנו לגמרי. הצדיקים שבינינו משקיטים אותו בשיחת חברים נעימה, כמה דפים גמורה, כמה פרקי משנה יש, תוכנית הספקים חדשה וכנה. אחרים משקיטים אותו באכילת מעדן עם שתיית ממתקים, מגדנות ועוגות, קריאת ושמיעת נאי זכור את זה וזה המקלחת תרה. הראשונים שבינינו אומר, מוצאים לכאב פתרון גאוני, להעצים אותו וככה להשקיט אותו. בכל עת שהמצפון והכאב מתעורר, משקיטים אותו עם עוד איזה אוויר השם ירחם, ככה הוא מובא בשיחת תרן. הצד השווה שבכל הדרכים זה שאנחנו בורחים מהכאב, לא רוצים לפגוש אותו פנים מפנים. אבל כשהם מגיעים הימים האלו בשרת תשבוע ואומר לנו רבוני שלא אלו, עכשיו ילדים יקרים, עכשיו בניי אהובים, שימו בצד את כל משקחי הכאבים, אל תיתנו לכאב לברוח לשום פינה. שבו על הרצפה, תרגישו כמה אתם אומללים, כמה אתם עלובים, כמה לא טוב לכם בלעדיי. תמיד אתם מסתירים את הכאב, משקיטים אותו, מתעלמים ממנו. הפעם תתחברו אליי. הפעם תרגישו, תוציאו את זה החוצה. אל תאכלו עוגות, אסור לאכול, אל תשתו ממתקים, אסור לשתות, אל תקשו לארון הספרים, אסור ללמוד. אל תעשו מקלחת, אסור להתרחד. אל תדברו עם חברים, אסור להשיח את הדעת. אל תחייכו, אסור לשמוח, הכל. כדי שתוכלו להרגיש את הכאב. אל תברחו, תשבו על האדמה, בלי נעליים, עם ראש שכואב מצום, עם עיניים שלא שוטפו אותם במים בבוקר, ועם פה יבש, ותגידו, עובד נצחי ותאכלתי משהו. אם כן, איפה? אם האבלות היא אבוידת של עובדי השם, אז לב יבש ואטום מפריע לי, כי אפשר לערוך אבוידת של צדיקים עם לב יבש ואטום. אבל אם האבלות זה פשוט להרגיש את הריקנות והמרירות, אז כמה שלב יותר יבש ויותר אטום, אז צעקת האבלות גוברת והולכת. הבחירה היא רק לא לברוח. כי כשאתה מרגיש יבש ואטום, אל תברח, אלא תוציא את זה לפני השם על הרצפה, עם עיניים קושות בקרקע. ואז, במקום שהלב האטום יהיה סיבה לא להתאבל, במקום שהלב יהיה האטום יהיה סיבה לא להתאבל, אז הלב האטום יהיה המנוע של האבל. תמיד, כשהלב שלך האטום ויבש, אנחנו עושים הצגות, משחקים, מתעלמים לגמרי. הפעם מבקשים איתנו רק דבר אחד, לשבת על הרצפה ולהרגיש שזה טוב טוב, לא לברוח. אתה מרגיש שלוב ואומלל, אתה לא חייב להציג את המוצלח. מותר לך לשבת על הרצפה ואפילו להוריד דמעה. מותר, ואפילו רצוי. מגיע עם עדנות. יש לב כואב ודואב שבוחן ליבות וכליות, רואה אותו. ואנחנו ממשיכים רבותיי, יום דאילולה. היום זה היורצייט של האדמו"ר מסלונים, בעל הנשיא בשולם. סיפר הגאון הצדיק ירומיר שכטר שליטה, שהנשיא בשולם, מוירו ורבוי, עשה כל ימיו בהקמת ובניית מוסדות תורה וחסד. ברוך השם ראה הרבה הצלחה בכל המפעלים שלו. סיפר פעם, אז אומר שהוא סיפר לו פעם הנשיא בשולם, תחת אחד השיחים, שאני בטבעי רואה כל הצעה של בניין ויצירה בעיניים מלאות תקווה ושמחה, מה שנקרא אופטימי. באופן מיוחד במינו, ולפני כל תכנון של בניין, מפעלתו יראה, אני רואה בעיני רוחי, את הבניין עומד על נכונו בתכלית היופי ובתוצאות המבורכות. אבל, אחרי גמר התוכנית, תוך כדי עבודה מעשית, התגלות במשך הזמן עיכובים בלתי צפויים ועיקורים. שאלות שונים, בעיות שקשה לפתור אותן, כסדר הבריאה בכללותה, שמעורבת טוב ורע. וכן, כדי למנוע תופעה כזאת של כישלונות בלתי צפויים, אז הוא אומר, עשיתי לעצמי מנהג. לפני שאני ניגש למלאכה, אני מתייעץ עם אחד מהידידים שלי, שהטבע שלו שונה ממני מן הקוצה אל הקוצה. הוא רואה רק שחורות, הוא פסימי. כל דבר הוא רואה רק חסרונות ומגרעות, וכל מה שלאדם מהשורה מתגלה אחרי כמה שנים, הוא כבר רואה את זה מיד. ואומנם הוא אומר, אמר לו הנציב השלם, אני לא מקבל את הדעה שלו של הרואה שחורות, כדי שלא ימנע ממני להתקדם. אבל התועלת שבייעוץ עם האדם הזה, להתגונן מהתקלות הצפונות, מהתקלות הצפויות, שהוא מאיר את העיניים שלו, או לפעמים כדי לקרוא להוסיף שינויים במערכת התוכנית, ועל די זה אדרבה. לא רק שאני לא נופל ומתייאש בגלל העצות של אותו ראש חרות, אלא אני מתחזק להמשיך לבטוח בהשם. ומתכנן איך לעקוף את הקשיים הצפויים, ולהעמיד המניעה והמפעל על הצד הטוב האפשרי עד להשלמה ארוכה. ויש בזה לימוד מוחשי, ככה כנגדו הכי קיצוני, נעשה לו לעזר לטובת הצלחת המשימה שם ונספר. ואנחנו ממשיכים רבותיי. עם דף היום מבעלוכה. סליחה, אנחנו ממשיכים דקה מתוקה. דברים מרתקים על הפיומי. הגמורה שלנו אומרת, המקיים קוצים בכרם, בדף קוף למדלד, המקיים קוצים בכרם, רבי זה אומר קודש, קדש, זה אורלב, קיליים, סליחה, וחומרים שזה לא מקדש. ובאובסרה אמרו, בני רוח חלתי כבר רבימום, מפני שהם מקיימים קוצים בכרם, וזלזלו בדברי רבי זה. סיפור הרבי סזלמן מלצר זצ"ל, הוא היה דוד של שלושה מראשי ישיבות חברון, רב אהרן כהן, מרחץ קלצרנה ורב משה חברוני, זכר צדיקים וגאונים לברוכו. בלווה של רבי סזלמן עמד הרב הגאון רב משה חברוני וביקש לספר סיפור מדהים, סיפור על האב הסאטירה של הדוד שלו. וככה הוא סיפר, בארץ ישראל התנהל באותה תקופה מאבק עקוב מדם בין האנגלים לבין המחתרת היהודים. האנגלים שלטו פה, ובזמנים מסוימים מכריזו על אוסטר, זאת אומרת שאסור לצאת מהבית בלילה. מי שמצאו אותו מסתובב ברחוב, לקחו אותו למעצר. אם הוא היה נראה להם חשוד או מסוכן, יכלו להרוג אותו אפילו, לראות בו. טוב, בשעת לילה מאוחרת, מספר רב מוי שאני יושב בישיבה, לומד, שהייתה 2 בלילה. פתאום נשמעו דפיקות בדלת, נבהל, נחרד, הבריטים באים, הם מחפשים בישיבת חברון. כולם חושבים שמישהו החביא כאן איזה סליק של נשק. מה היה, הוא בכלל ידע אנגלית, אני לא יודע איך לתקשר איתם. הוא מתפעל מעומק הלב, מבקש מהשם שיעזור לו. הוא ניגש לדלת, שואל בקול רועד, מי שם? ואז הוא שומע הקול, אני לא ביידיש, דר פטר, הדוד. הדוד, הוא בתחושת רווחה גדולה. פותח את הדלת, וסזלמן נכנס פנימה. למה הדוד מגיע פתאום לישיבה של אותו רב משה חברוני? הרי יש אוסטר, מסוכן להסתובב בחוץ. אמר לה הדוד, רב סזלמן, ישבתי בבית עם רמבה מוקשה, והייתי זקוק בדחיפות לתירוץ על הקושייה. את מי אפשר לשאול בשעה כל כך מאוחרת בלילה? אמרתי לי, שתי רב משה חברוני, האחיין שלנו, הוא בטח ער עכשיו. הוא לא ישן. הוא יושב ולומד. אז אני אלך אליו, נלמד ביחד את הקושייה. עמדתי נדהם מגודל האב הסתיר של הדוד. אמר רבו שחברוני בהספד. תרח הוא בא בשעה 2 בלילה בעיצומו של עוצר. ושלא יכול להישאר בלי תירוץ על הקושייה. אחרי זה המשיך רבו שבספר בהספד. וסזמן הסביר את הקושייה הבירה שהציקה לו. התפללתי להשם שיער את עיניי שלו. לא טרח לשווא, ואמרתי תירוץ. סזלמן היה מאושר. פנה ללכת לחזור הביתה, אבל הפטרתי בו דוד. פטר, תישאר לישון כאן, סוכן, סקונה. אמר לי, אני חייב לכתוב את החידוש. אמרתי לו, לא, אפשר לכתוב כאן. אמר לי, לא, אני צריך לכתוב במחברת שלי, לא יכול לכתוב כאן, רק בבית. ראיתי שההחלטה שלו נחושה. מה יכולתי לעשות? תראו מה זה, אמר רבי משה חברוני בלוויה. תראו מה זה אהבת תורה. עד איכן הסמודה המופלאה של רבי סזלמן מלצר. את כל זה סיפר כאמור רבי משה חברוני בשעת הלוויה. בשיבה, שרב משה בא לנחם את הדודה, את הרבנית, אז הזכירו בני הבית את הסיפור שסיפר באסתר. אמרה הדודה, לא, לא ככה היה מייסטר. אומר, לא ככה היה מייסטר? הרי בעיניי ראיתי ובאוזניי שמעתי. הוא בא אליי בעיצומו של האוצר. נכון, אמרה הדודה, הוא בא אליך בעיצומו של האוצר, אבל כל המייסטר היה שונה לחלוטין. אתה סיפרת את הסיפור כדי ללמד על האבא סטוירי של רבי סר זלמן ועל הסמודה שלו. את זה אנחנו כבר יודעים, גם בלי הסיפור שלך. הסיפור מראה שבח עליו בעניין אחר, והיא ככה סיפרה, תשמעו מה היה מאחורי הסיפור הזה. היא מספרת שרבי סר זלמן כתב את החידוש הטוירי שלו, ואני עזרתי לו לסדר את הכתבים. הוא רצה שהספר יצא לדפוס, אני רציתי עוד יותר ממנו. הבעיה הייתה, שבגלל קצב ההדפסה איתי, בגלל העומס, בעלי הסוס אמרו שאפשר רק בעוד 5 שנים להדפיס את הספרים. זה היה מאוד מצער, גם עולם התורה היה זקוק לספרים של מיסטר זלמן. יום אחד הודיעו מהבית הדפוס שמישהו ויתר על ההדפסה שלו. אז הוא אמר, הבית הדפוס, אם תביאו לי את הכתבים של מיסטר זלמן עד מחר ב-8 בבוקר, זה ייכנס מיד לדפוס. אבל אם תבואו ב-8:05, התור יתפס ויצטרכו רק עוד 5 שנים. טוב. בלילה הגיע רבי זלמן הביתה, והרבנית סיפרה לו בשמחה גדולה שהכתבים ייכנסו לדפוס למחרת בבוקר. הכל כבר מוכן, מאורגן, אין שום מניעה להביא את הכתבים להדפסה. פתאום החביר רבי זלמן, מה קרה? שאלת הרבנים בדאגה. את יודעת שהכנסתי לספר קושייה ותירוץ של רבי אהרן כהן, קושייה ותירוץ של רבי חזקאל סרנה, ורק את רבי משה חברוני לא הכנסתי. נו, אז מה הבעיה? שאלה הרבנית. רבי משה חברוני לא הקפיד, הוא ענף גדול. אמר רבי זלמן, אני לא יכול לפגוע בו כזאת פגיעה. אני לא אדפיס את הספר בלי קושייה של רבי משה. הרבנית בלעינדה כמעט התחילה לבכות, אבל אז נצנץ במוחה רעיון גאוני. תיגש לרבי משה ותשאל אותו על תירוץ לקושייה ברמב"ם, אפילו שאתה כבר יודע את התירוץ. תמחק את התירוץ שאתה כתבת ותכניס את התירוץ שלו. שיהיה דומה לשלך ותכניס אותו לאבן האזל. וככה, ב-14:00 בלילה, הגיע רבי זלמן למצר, רבי משה חברוני, לשמוע את תירוץ הקושייה, ולהכניס אותו לאבן האזל, כדי שלא יהיה חשש של פגיעה ברבי משה. כזכור, היה באותו לילה עוצר, אבל העוצר לא הפריע את רבי זלמן. הוא בא לרבי משה חברוני עם רמב"ם קשה, אמר לו שלא יכול לישון בלילה, זה היה אמת לאמיתה, הוא לא יכול לישון בזמן הזה, כי ההדפסה של הספר תלויה ועומדת על חוט השערים, ובשום אופן אי אפשר להוציא את הספר, אם תהיה בזה פגיעה אחת בשלום ברבי משה. אחרי שהציג רבי סר זלמן מצר בפני רבי משה חברוני את הקושייה האדירה וקיבל ממנו את התשובה שכבר חידש בעצמו לפני זה, הוא מיהר אל הבית שלו. אז צריך לערוך את הדברים מיד, כדי שבשעה 8 בבוקר כבר יהיו הכתבים בדפוס. רבי סר זלמן אמרה הרבנית בלעינדה, רבי סר זלמן היה מסמיד גדול מאוד, אבל הוא לא היה רק מסמיד, הוא גם היה מרחם על הבריות. מאמצים גדולים הוא עשה כדי להיזהר מכל חשש של פגיעה חס ושלום בזולת. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. מה הקפיץ את הדמור מהמיטה שלו? הרב קודש בא אליי סוכמו של מסתמר, כשהוא הלך לישון, הוא מצווה למשמה שלו שעיר אותו עם אבא המשיח, מכל רעש קל שהיה בחוץ, הוא מתעורר וקופץ מהמיטה בשאלה, הוא כבר הגיע? וככה כל לילה זה קרה כמה פעמים. שתדל רבותיי, שתדל לעורר בנפשנו ציפייה תמידית, תמידית ועמוקה לביאת המשיח. עד כאן דברנו להם רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, בשורות טובות, בכל טוב סלע.